הזוג הראשון שזה היה ויגש מקץ, שהמריבה, לא ויגש, וישב ומקץ, שזה היה האיבה בין האחים והקנאה, ויש לנו את שתי הפרשות האחרונות, וישב, ויגש וויחי, שפה שני האחים כבר מתוודעים אחד לשני, ועכשיו זה לא רק שהם מתוודעים, הם בעצם חיים, המשפחה של יעקב מגיעה למצרים, והם חיים שם ביחד. יוסף הראינו בסוף הפרשה הקודמת, שהוא אומר להם שהם יגידו שהם רואי צאן, לא הזכרנו את זה כי זה כבר נגמרנו הזמן, אבל שהוא בוחר דווקא את האחים החלשים יותר, לא הבריונים והגיבורים, ללכת לפגוש את פרעה כדי שהוא לא יתרשם מהם כאנשי מלחמה, אלא דווקא כרואי צאן נבחים כאלה שלא יכולים לעזור הרבה למצרים, והוא נותן להם את גושן. וכן הזכרנו איך יעקב שולח את יהודה לפני כולם להורות, אני לא זוכרת את הפסוק בדיוק, אבל המילה להורות היא יושבת שם, ורש"י מפרש שהוא שולח אותו להקים כבר בגושן בתי הוראה, בתי מדרש, שכשמשפחת יעקב מגיעה למצרים, יש פה עכשיו איזשהו שלב אחר, שבסוף הפרשה לא כל כך, לא הספקנו לדבר על זה, אבל יעקב ממש מפחד לרדת למצרים, והקדוש ברוך הוא מעודד אותו לרדת, והוא אומר לו, אל תירא מרדת מצרימה. התעכבנו הרבה על המשמעות העמוקה של הירידה הזאת, שזה ההגשמה של ברית בין הבתרים, התחילה של הגלות הזאת, של גלות שיעבוד מצרים, כדי לצאת משם עם שלם, שנתחיל לדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא. אבל מה זה האל תירא הזה? יעקב עכשיו, כל הפרשה שלנו, אנחנו צריכות לשמוע את הפסוק הזה מהדהד לנו באוזניים. הפחד, יעקב הוא באמת ירא מזה, שהבנים שלו יורדים מצרימה. וכל הפרשה שלנו הוא ממש מנסה לעשות ככל יכולתו מול האל תירא הזה מרדת מצרימה. כי ממה הוא מפחד? מה הוא יודע? שהירידה הזאת למצרים, מה העניין שלה? כן. היא לא הולכת להיות אפיזודה חולפת. הנה, אוטוטו יש סובה, חוזרים לארץ כנען, ממשיכים את החיים של, את הבנייה של עם ישראל בארץ כנען. הוא יודע שעכשיו יש פה מהלך אלוקי של עבדו ועינו אותם 400 שנה. יש פה תהליך שמצד אחד ממנו יצא עם, ומצד שני, אני אזכר לכם את זה עוד הרבה פעמים, חמושים עלו בני ישראל ממצרים. רש"י מפרש מה זה חמושים. אנחנו קוראים, כן, אנחנו רגילים לקרוא את זה חמושים, היה להם כלי נשק. לא, רש"י מפרש חמישית. אתם יודעים מה זה? 20% הם עלו מכל מי שהיה בית יעקב במצרים. זה מחריד. יש שם, הקדוש ברוך הוא יוצר מצב שרק מי שראוי שהגלות הזאת והשיעבוד לא פגעו בו מבחינה רוחנית, יכול לבנות את עם ישראל. יעקב יודע מה זה גלות. אצל לבן גרתי. הוא יודע מה זה להיות במקום שאתה לא יכול להתפתח ברוחנית. במקום של מאבק מול כוחות שהם בדיוק מנוגדים לך, במקום שמתעלל בך. הוא עבר את זה על בשרו, ועכשיו הוא רוצה לחזק את עם ישראל לקראת התקופה הזאת. מה הוא עושה? מה קורה בפרשה שלנו? אפשר לחלק אותה כזה אולי ל3-4 חלקים. מה קורה בפרשה שלנו? איך הוא מכין את עם ישראל לקראת התקופה הזאת? הם עוד לא עם ישראל, הם 70 ביוצאי ערך יעקב. איך הוא מכין אותם? אז נטה אומרת לנו, הוא מברך אותם, ועוד מעט ממש נשתדל לעמוד קצת על הברכות, כשהברכות האלה הן לא רק ברכה של אני נותנת, אני אלוואי, נכון? אבל שיעקב נותן להם איזושהי מתנה שהוא מברך אותם, מה הוא נותן להם בברכות האלה גם?
מטרה.
הוא ממש מאפיין את המהות הרוחנית של כל שבט, וזה כדאי לכם ככה אי פעם להסתכל על זה קצת, אבל זה ממש מדהים דווקא התפארת בהמשך למה שדיברנו על עם ישראל ועל הפרויקט המדהים הזה שאתם עכשיו עסוקות בו, ליצור חיבורים בעם ישראל. זה עם. הפרשות האלה של יוסף, הפרשות האלה של יוסף והאחים, הן מלמדות אותנו, הן מלמדות אותנו בכאב, משהו מאוד מאוד חזק. על מה זה עם ישראל מצד אחד, על השונות שיש בו, ועל הפילוג שיש בו, ועל הקנאה שיש, ויעקב מתבטא בצורה מאוד חריפה כלפי חלק מהאחים, חלק מהשבטים, כשהוא מוכיח אותם על ההתנהגות שלהם במכירת יוסף או בדברים אחרים. אבל מצד שני, דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל אני חוזרת על זה, כי אני חושבת שהתורה חוזרת על זה ארבע פרשות, אז כנראה לנו, אנחנו צריכים לשמוע את זה שוב ושוב ושוב. מצד אחד, לכל שבט יש מהות רוחנית מיוחדת, לא רק ליהודה ויוסף שעליהם דיברנו הרבה, וגם ממש אפשר לראות אפילו בברכות, כמה פסוקים מתחלקים לכל שבט. יש שבטים שיש להם גד גוד יגודנו והוא זה, נכון? פסוק כזה מהיר, ויוסף איזה 12 פסוקים, יהודה גם איזה 8 פסוקים של ברכה, לא ספרתי בדיוק, אבל כאילו ספרתי, אני לא זוכרת עכשיו. אבל נכון, זה ארוך כזה וזה משמעותי, וכן, יש משמעות ליהודה, ליוסף, יש להם את התפקיד שלהם, אבל ביחד עם זה, לכל שבט בצורה מיוחדת, יש גילוי רוחני, יש תפקיד, בנטע אמרה, יש להם מטרה, יש להם אפיון מיוחד שאנחנו כעם ישראל חייבים כל שבט ושבט שיהיה הכי 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 בצבע שלו, בגוון שלו, בייחוד שלו. אם כשנדבר בספר במדבר על החנייה של עם ישראל במדבר, הקדוש משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בנבואה ממש משקיע בזה, פרשה שלמה, מי עמד איפה, איזה צבע יש לכל דגל, מה מצויר על כל דגל, בחושן. התורה כל כך מדגישה לנו את זה, לא כדי שיהיה אפשר לעשות מורלים במפקד, אלא כי יש פה משמעות רוחנית שעם ישראל חסר, אם יש שבט אחד שאומר, וואלה, לא משנה לי, לא משנה לי איפה תהיה הנחלה שלי, לא משנה לי מה המטרה שלי, לא משנה לי מה הדגל שאני מניף. כדי שעם ישראל יהיה שלם, חייבים שכל אחד יביא למקסימום את הביטוי הרוחני שלו. ביחד עם זה צריך לזכור שזה מאתגר את עם ישראל, זה יוצר לפעמים קנאה, זה יוצר לפעמים שנאה, זה יוצר לפעמים דחיקה אחד של השני, אחד עולה על המקום של השני. והעבודה שלנו זה לבנות את עם ישראל בשלום, במלאות, עם כל ההבדלים האלה בינינו. וזאת עבודה כנראה שלא תסתיים עד שיבוא משיח ויעזור לנו להשלים את הפאזל הזה, אבל בהחלט זה התפקיד שלנו. אז זה החלק של הברכות. מה עוד יש בפרשה? מהו? נכון, אז יש גם את המעמד, זה לא רק מברך את הבנים שלו, יש, שוב אנחנו רואים את המעמד המיוחד של יוסף, בזה נפתח את הפרשה, שהוא קורא ליוסף, יוסף הרי יושב, רק שנבין שנייה עדיין, זה לא happily ever after, טוב, יעקב בא למצרים, יוסף בונה סוויטה ליד הבית של יעקב, והם חיים להם ביחד, להשלים את כל ה-20 ומשהו שנה שהם לא היו ביחד. יוסף נשאר מה? מושל. הוא נשאר המשנה למלך מצרים. הוא גר בארמון המלך. הוא בכלל לא נמצא ליד יעקב. מי נמצא ליד יעקב? את מי הוא שולח? את אפרים ומנשה. כן. רש"י כותב שביבוא המגיד להגיד להם, להגיד ליוסף שיעקב חולה, הוא שולחים את אפרים. אפרים ומנשה הולכים עכשיו לגור ליד סבא. לתפוס, לספוג כמה שיותר מהתורה של יעקב שהם בכלל לא הכירו אותו והם נמצאים לידו. ונכון, הוא עולה אליו, רש"י גם כותב, הוא גם קורא ליוסף כדי להיפרד ממנו, הוא גם קורא ליוסף כדי באמת לתת את המעמד לשני השבטים האלה. יעקב יודע ברוח הקודש שיחלקו את הארץ לנחלה רק 11 שבטים, נכון? לוי לא מקבלים נחלה, הם נמצאים ב-48 ערי לוויה, מפוזרים בתוך עם ישראל. בעזרת השם יגיע ספר ויקרא, מדבר הרבה על התפקיד של הכהנים והלוויים, יחיינו ויזקנו. אבל הוא יודע שיש שבט אחד חסר, מי יהיה השבט הזה? זוכרות שאמרנו שהתורה מכנה את יוסף אברך, שיש לו מעמד מצד אחד של אב, מצד שני של בן, של שבט. פה אנחנו רואים את זה מתממש. יש לו מעמד של אב, שני הבנים שלו הופכים להיות שני שבטים, אוקיי? מנשה ואפרים, נכון שעל החושן לוי נוקח, לוי יש לו מקום ויוסף יש לו מקום. אבל בחנייה, בגורלות של החלוקה של הנחלה של ארץ ישראל, בחנייה שלהם במדבר, אין את שבט יוסף, יש את שבט מנשה ואפרים, שני שבטים, ושבט לוי, מחנה לוויה הוא המחנה היותר פנימי, נכון? משכן, כהנים, לוויים, ישראל. הם חונים אחרת מעם ישראל. אז יש להם מעמד אחר, הם מקבלים ברכה אחרת. שמי ששרה לעצמה כל ערב לפני השינה, תשאירו, זה כיף. מקהלה בחדר. נכון? שאנחנו, הברכה הזאת, ישמחה אלוקים. מה? תמר שרה לכם? פרשה מאוד מוזיקלית, כבר הרגשנו את זה. נכון, אבל תראו איזה עוצמה יש לברכה הזאת של יעקב, ויותר מזה הדס שאלה מקודם, רגע, אז מה המקום של אפרים ומנשה? מצד אחד, איך אנחנו, האבא מברך את הבנים, אותנו מברכים משהו אחר. אבל כשאבא חוזר מבית כנסת, איך הוא מברך את הבנים? לשמחה אלוקים, כי אפרים הוא מנשה. נכון? המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, מברכים את זה בשמע ישראל, את התינוק שרק נולד, מברכים את זה בעלייה לתורה, אומרים את זה כל ערב בקריאת שמע, זאת אומרת, יש פה משמעות לברכה המיוחדת הזאת, שיעקב נותן אקסטרה לאפרים ומנשה. מצד שני, הדס אומרת לנו, הוא בא לברך אותם, ופתאום מה הוא שואל אותם?
מי אתם?
רגע, מה? בסדר, היה עיוור.
שאלה יותר ברשי.
כן, ולכן רשי שואל את זה.
לא, השאלה שלי הייתה על רשי.
אני יודעת,
אבל...
מי שלא קרא את רשי, אנחנו צריכים לספר לו מה היה. נכון, כדאי. דיברנו על זה, על דינה, לא היית?
נכון.
כן. אמא שלהם זאת אסנת בת פוטיפר, שבאמת אמרנו שאסנת היא לא הייתה הבת של פוטיפר, אלא שהבת של דינה שנולדה משכם מאותו אירוע מזעזע, היא נשלחת בפוטיפר מאמץ אותה, והיא מתחתנת בסוף עם יוסף. וזה גם התיקון כאילו של, שיוסף מקבל את שכם, זה כתוב לנו פה בפרשה שלנו. אבל באמת רשי אומר, איך יכול להיות שהוא שואל מי ילד, מה? מותר להתחתן עם דוד. בא לך, סתם. סבא וסבתא שלי, חכים והוא היה דוד שלך. פעם זה היה מאוד מקובל, כי כאילו היו מעדיפים להתחתן עם אנשים יהודים, מה שמכירים. רגע, שנייה. נכון, קראו לה צוכנת. כן, היא צודקת. נטה צודקת, למה את צוחקת? לא, נכון, יש גם צוחנת שם, אולי יש לי פה
צוחנת.
רגע, נו, נו, נו. אני צריכה לבוא לפה עם איזה פטיש של שניצלים. לדפוק את זה. אז דיברנו, רגע, רק אמרנו, עד אז זה היה לה מאוד בוער שנזכיר את זה פה, אז נזכיר את זה רק במילה אחת, שהמקום הזה, שבאמת יוסף, יעקב, סליחה, רואה ברוח הקודש, מי עתידים לצאת מאפרים ומנשה? מי שתדלג כמה מאות שנים, בהרבה מאות שנים, לספר, אז מצד אחד יש את יהושע, ולכן הם זכו לכזאת ברכה. מצד שני, נכון, כשהוא מחליף את הידיים, הוא אומר שהוא מברך קודם את אפרים בגלל יהושע שעתיד לצאת ממנו, בסדר? במצד שני, יהושע ואחרי זה גם, לא סליחה, יהושע, בלבלתי. במצד שני הוא מסתכל והוא רואה שבסוף ספר מלכים, באמצע ספר מלכים, כשיהיה את ירובעם ואת אחאב ואת יהוא משבט מנשה, מלכים שהובילו בסופו של דבר את עם ישראל לגלות עשרת השבטים, לעבודה זרה, לחורבן הבית, הוא נבהל. הוא נבהל מהמקום הרוחני שלהם. איך יכול להיות שאני יכול לברך אותם? ויש פה, כתוב אחר כך ברשי, מי שתמשיך לקרוא, שרשי ממש מפייס את יעקב על המקום הזה שכולנו מצטטים מהנביא בתפילת ראש השנה, נכון? הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. מדי דברי בו, זכור הזכרנו. שבט אפרים, הבנים של יוסף, הם מבטאים דווקא בדרך הארוכה של איך הם הגיעו לעולם. לאיפה הם נולדו? מה התהליך שהם עברו? למבטאים, גם הפער הזה בין מצד אחד יהושע, יוסף, לבין מלכי ישראל שקראו את מלכות ישראל, הם מבטאים את המהות של סגולת ישראל, שבסדר, רק התחלנו את שנת המדרשה, אפשר להגיד שעברנו שליש, יש לנו עוד הרבה ברור על המקום הזה של מה זה סגולת ישראל, אבל שבט אפרים הוא ממש השבט שנושא את את הלראות, בנים אתם להשם אלוקיכם, גם כשאתם הכי לא נראים, בנים אתם להשם אלוקיכם. כי זה לא חוכמה להסתכל על רבי יהודה הנשיא, נכון, שהוא צאצא של מלכות בית דוד, ולהגיד, הנה, הם ראויים לגאולה, הצדיקים, התלמידי חכמים, מבית דוד המלך, שהם נשאו צאצאים של הלל הזקן, שהם נשארו הדוסים. עליהם לא חוכמה להגיד, הנה, הם ראויים לגאולה. על מי חוכמה להגיד, בני בכורי ישראל? על הבנים של שבט אפרים, עם כל דרך הארוכה והמרה שהם עשו, בחורבן, בהבאה של החורבן, בהתרחקות הזאת, בעבודה זרה, זה מבטא הכי חזק את המהות של סגולת ישראל. ויוסף ברגעים האלה, תחשבו מה הוא צופה, הוא לא נותן להם ברכה לרבע שעה הקרובה. איך תתמודדו כשאני אמות? הוא נותן לנו כוחות עכשיו לעבור גם את הגלות של שעבוד מצרים, אבל גם לעבור את הגלות העתידה. כתוב, ביקש יעקב, למה, רשי שואל, למה הפרשה הזאת היא פרשה סתומה, אם סמך, כאילו נכון, יש פרשות פתוחות ויש פרשות סתומות. והוא אומר, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתתמה ממנו נבואה. יעקב יודע כמה קשה תהיה הגלות. הוא רוצה לתת לעם ישראל צדה לדרך. אל תדאגו, יש לה סוף. היא תיגמר, בתאריך הזה והזה תהיה גאולה. ככה וככה תראה הגאולה. ממש לתת להם בכלים איך התקווה תחזיק אותם עם שם וכתובת ותאריך לסמן ביחד ביומן. מתי תיגמר הקורונה? תארו לעצמכם איזה כיף זה היה. אם מישהו היה אומר לנו תאריך, זהו, שם זה נגמר, אפשר להוריד מסכות. לא רק, זה מה שאני אומרת. כל נבואה שנכתבה, היא נכתבה לדורות. היא לא נכתבת רק ל-400 שנה הקרובות. יעקב עכשיו פה הוא צורב בתודעה של עם ישראל עקרונות רוחניים שילפו אותנו לאורך כל הדורות. ותשימו לב מה עוד דבר שלא אמרתם. מה הוא מכריח את הבני, את יוסף קודם כל, אבל אחר כך את כל הבנים, לקבור אותו בארץ. כמה הוא משקיע להגיד לו גם הפרשנים ממש הם כאילו שואלים, זהו נגמר לכם, רוצות לסיים, אני מרגישה פה איזה... לא, סליחה, אני לא מצטערת את הכיתה הזה עם הרעש, אני לא יודעת אם זה אומר שאתם רוצות לסיים. סליחה שאני כזאת מורה. מתנצלת, זה פשוט נורא קשה להתרכז. הפרשנים שואלים, למה יעקב מזכיר ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, נכון? הם אומרים, זה יהיה, תחשבו איזה קשה זה לבקש מיוסף. שיוסף יודע איפה היא נקברה רחל. היא הגיעה למערת המכפלה? לא. בינינו, אפילו בלי אוטו, כמה זה כבר ללכת מקבר רחל לפה? בקושי יום הליכה. מה הסיפור היה לעשות את זה? ויעקב ממש, הוא יודע שהוא עכשיו הולך לבקש מיוסף משהו, שיוסף עלול להקפיד עליו. אבל יש פה לימוד רוחני לעם ישראל, מה זה ארץ ישראל. אני נמצא עכשיו במצרים. אתם כתוב גם שחנתו את יעקב. הפירמידות המופלאות האלה. כמה מצרים האדירו את המתים, בנו להם ארמונות, קברו אותם עם הלבוש שלהם, עם כסף, עם זהב, עם אוצרות בתוך הפירמידות. יעקב אומר להם, כל זה לא שווה כלום. המקום היחיד שמעניין אותי למצוא בו מנוחת עולמים, דיברנו קצת על הערך הזה של קבורה, כשדיברנו על שבת חיי שרה. המקום הזה שאני רוצה לי, שהגוף שלי יהיה בו במנוחת עולמים בעולם הזה, זה רק ארץ ישראל, זה רק מערת המכפלה. המוקד שלנו, העיניים שלנו נשואות לארץ ישראל. לא משנה כמה קשה זה יהיה. והפרשנים קודם בסוגריים על רחל אמנו, שהוא מפייס את יוסף, והוא אומר לו, קברתיה לפי הדיבור. לא רציתי לקבור אותה בדרך. מאוד רציתי לקחת אותה למערת המכפלה. אבל זה הייתה נבואה אלוקית שהיא תחכה לעם ישראל ביציאה לגלות, ותנחם אותם, כמו שאתם מכירות את הנבואה הזאת. טוב, אם היה לנו זמן, אז אני אומרת, גם הבקשה הזאת של הקבורה, זאת לא בקשה אגואיסטית, שיעקב דואג לעצמו, לעולם הבא שלו. זה לקח לעם ישראל לדעת מה מחזיק אותנו בגלות. הקשר לארץ ישראל, החיבור לארץ ישראל, הכמיהה לארץ ישראל. אם יש את יוסף שיעשה את זה מצוין, אחר כך דרך אגב גם יוסף, נכון, משביע את... את עם ישראל שיקחו את העצמות שלו, ומשה רבנו עושה את זה. הוא מוציא את הארון של יוסף מהנילוס באיזה, לא יודע, לחשים כאלה של שמות הוויה, ומעלה את הארון, מה?
עם כלב של שור, ואתה
חוקים
את הרגל.
עם שם השם, משהו, אני לא יודעת בדיוק, אבל... אבל זה מאוד, הקשר הזה לארץ ישראל זה משהו שמלווה אותם לאורך כל הגלות, ומלווה גם אותנו כאן. אם היה לנו עוד קצת זמן, אבל אני ממליצה לכם להסתכל, גם הרב בלייכר כותב על זה קצת בלמהלך פרשיות, אבל יש את זה בעוד מקומות, שממש כל שבט ושבט מה המהות שלו כמו שמתגלה לנו בשבטים. יש אולי בדקה שיש לנו שבט מסוים שהייתם רוצות להגיד עליו משהו.
בנימין.
בנימין, כן.
מה? שמעון ולוי?
שמעון ולוי זה לא חשוב.
זה מה? הוא לא מברך הוא נוזף בית אבל בסוף הוא גם שנייה אולי נגיד כן משהו על שמעון ולוי כי זה באמת קשה קצת גם ראובן נכון ראובן הוא גם כאילו לא היינו מצפים מיעקב לסגור חשבונות שנייה לפני אבל אלף צריך להבין שיש בזה גם ברכה במובן של מה שנטה אמרה של אפיון של מטרה כשיעקב עומד מול ראובן ובאמת דיברנו על זה קצת בפרשה הקודמת שבסוף כאילו על מקץ שכשראובן בא ליעקב ומנסה לבקש ממנו אני אלך אני אהיה ערב לבנימין הוא לא מקבל את זה וכשיהודה קם ואומר ויש הרבה מי שזה ממש מעניין אותה היחס הזה ליעקב הנה בפינת הספר אתם רואים שאני לא אשכח יש לאמונה תיתנו נראה לי לא זוכרת תסתכלו זה מהראשונים מהשש הראשונים אני חושבת שכל האומר בני אלי חטא אני לא טועה, כל אומר דוד חטא וזה, אז יש גם גמרא כזאת על כל האומר ראובן חטא, על זה שהוא בלבל את יצואי אבים, על ראובן. ושם הוא ממש מסביר את המהות של ראובן, את התפקיד שלו, את ההחמצה של הבכורה של ראובן. אז מי שזה מעניין אותה יכולה להרחיב על זה שם, אבל נכון, כביכול הנזיפה הזאת, בסופו של דבר היא גם מאפיינת את ראובן. לא הנזיפה, אלא מה יוצא אחרי הנזיפה, מה כן הכוחות שלו, הבכורה הוחמצה, עם מה נשארת, איזה תיקון אתה יכול לעשות לפח הזקמיים, לתכונה הזאת של המהירות בלי המחשבה, של הכעס שיוצא ואתה פועל ממנו, זה גם לנו לימוד, אותו דבר לשמעון ולוי, שהוא אומר להם, יש, מה, כתבתי לי איזה פרוגרסיה, אגיד לכם את זה, כתבתי הרבה דברים, אני לא מספיקה להגיד את זה, אבל... הרש"ר הירש ממש מסתכל על שמעון ולוי, נכון? הוא אומר להם, אפיצכם בשבטים. יש לכם כזאת מידה של קנאות, של כעס, של מלחמה, שהיא חורגת מכל פרופורציה. הגזמתם עם שכם. זה היה בצורה לא מתוקנת, תעדנו את זה. אז למה הוא מפיץ אותה? כתוב על שמעון שהם יהיו עניים ומלמדי תינוקות. עניים החזרים על הפתחים. ומלמדי תינוקות צריך בכל מקום. איזה מלמד, שילמד, אז הם היו ממש, אחד היה גרוע, היה להם נחלה, אבל היא הנחלה של הנגב, שיחסית היא לא מיושבת, והם היו מסתובבים בתוך יהודה, נכון. אבל הייתה להם מובלט בנגב, שזה באמת אזור שקצת קשה להתיישב, בטח לא בעולם העתיק. אבל למה הם מסתובבים? אז הרש"ר הירש, אני מצטטת לכם, בכל הגלויות נמצאו צאצאי שמעון ולוי שטיפחו ועודדו את הכוח, אולי זה לא ציטוט ממש, אבל את הרעיון. את הכוח, אומץ הלב, ההתלהבות והגאון להיות יהודי. הבעל עקדת יצחק אומר, בכל בן אדם צריך שיהיה לו טיפה, לא כעס. הרמב״ם כותב על זה הרבה שצריך כאילו מסכה כזאת של כעס, כעס הפנים. לא לכעוס באמת מתוך כעס, הלוואי עליי שאני לא אכעס באמת, אבל שאני אעשה את זה רק במסכה. אבל נכון? אבל שבכל בן אדם צריך משהו, מהתכונה הזאת של הכעס, מהתכונה הזאת של הקנאות, כי היא נותנת לך לעמוד על מה זה להיות יהודי, מה זה לא לוותר על המהות של, של המשפחה הזאת, של הייחוד שלה, של בני יעקב. ולכן הוא מפיץ אותם, את מבינה את מה? אז מצד אחד הוא נוזף בהם, מצד שני הוא גם אומר להם, התכונה הזאת של הכעס, אם תנתבו אותה למקום הנכון, היא תהיה כוח, פנחס, תחת אשר קינה לאלוקיו, זה צאצא של לוי, על פנחס נאמרים, כאילו זה שבח על הקנאות, בסדר, עוד נגיע לשם, על הקנאות שלו. איך, באיזה מינון, באיזה, איך זה נתפס על ידי איפה שאתה מקנה. זה המשמעות שלו. טוב, לא הספקנו להגיד על בנימין. אבל תעשו חברותה.